אתם מאזינות ומאזינים לפודקאסט החוסכים מבית המרכז הישראלי לחיסכון. כל מה שצריך לדעת ותמיד רציתם לשאול על פנסיה, ביטוח, חיסכון, השקעות, משכנתאות, כלכלת המשפחה ועוד. בפודקאסט אחד משעשע ומסקרן. מוזמנים לבקר ולהשאיר שאלות בקבוצה שלנו בפייסבוק. טיפים בנושא פיננסים, חסכונות, ביטוחים, פנסיה והשתלמות.
שלום לכולם, אתם מאזינות ומאזינים לחוסכים, פרק חדש וייחודי מבית המרכז הישראלי לחיסכון בפודקאסט הנפלא שלנו. איתי באולפן נמצא שי לאופולד, המומחה שלנו לתחום ההשקעות. היי שי.
אלן רותם, מה נשמע?
בסדר גמור, שמח לארח אותך במשכננו החדש והאולפן המרהיב בשחב.
בהחלט, שמח להתארח ולארח גם.
כן, תודה, בהחלט. הפרק הזה יהיה פרק ספיישל, פרק מיוחד, שהמטרה שלו בעצם להעלות איזשהו משהו שקפץ לי היום ממש בצורה מאוד מאוד מקרית, ואמרתי, לא יכול להיות שאנשים לא נותנים על זה את הדעת, וקראתי לך קטע המומחה שלנו בתחום הזה. השאלה בעצם תהיה כזאת, יותר נכון אני אתאר סיטואציה או שיחה שהייתה לי עם לקוחה, ומשם אנחנו נצלול קצת יותר לעומק עם הדוגמאות והסיבות לתופעה שקורית כרגע היום. אז קודם כל התקשרה אליי היום לקוחה ואמרה לי שהיא נפגשה עם איזשהו גורם משווק של איזשהו בית השקעות, ואמר לה, גברת, אנחנו מספר אחד בשוק, הצורות שלנו יוצאות מן הכלל, הצלחנו להשיא 25% צורה ב-12 החודשים האחרונים. והגברת אומרת, מה? 25%? איך יכול להיות דבר כזה? אני הרי מכירה ממוצע של 4-5%, 6 בשנים טובות. איך יכול להיות 25% בשנה אחת? יכול להיות ששם אותי הסוכן הנפלא שלי במקום לא טוב? זה לא נשמע ריאלי. ואז היא אמרה לו, אדוני, בוא תראה לי, כי רותם לימד אותי לא להאזין ולהאמין לכל מי שאומר משהו. בוא תראה לי. אפלה ופלא, אותו בן אדם פתח לה את הגמנט, שזה בעצם אתר שהמטרה שלו זה לעשות השוואת תשואות בין בתי השקעות בקופות גמל וקרנות השתלמות. וראה שאנחנו, הוא לא טעה בעצם, הוא מדבר על דברים נכונים. אז בוא נתחיל מהשאלה, איך יכול להיות דבר כזה? איך יכול להיות, אני רואה שאתה צוחק, איך יכולה להיות תופעה כזאת מוזרה? ואיך זה יכול להיות שאני פספסתי משהו? או כן. שלא פספסתי? לא. פשוט פספסו לספר לה את האמת.
קודם כל, יש פה כמה דברים. יש פה כמובן כל מה שקשור בשיווק השקעות ופסיכולוגיה של השקעות, מה שבעצם עובד על משקיעים. ויש פה את נסיבות החיים. כפי שאתה בטח יודע, בשנה שעברה במרץ, כל השווקים התרסקו בצורה קיצונית.
כן, היה... אני בזבזתי המון המון זמן בלהסביר לאנשים, רגע, תנשמו עמוק, לא לעשות שום דבר.
אז היה ירידה ממש חזקה וגם נורא מהר,
כן.
ורק באותו חודש אחד בלבד, בממוצע, אותם קופות גמל איבדו בין 12-17% בחודש אחד בלבד, שזה
מדיק.
שנתיים רעות, כן? אז בשוק ההון, הדברים האלה עובדים, אם אתה מסתכל על מסה, על תיק של המון מניות, לא חברה אחת, שעם חברה אחת הכל יכול להיות, אבל בתיק מניות שוק ההון עובד כמו קפיץ. אם הוא יורד ממש חזק וממש הרבה זמן, אז ככל שאתה מותח את הקפיץ, חזק יותר ויותר ויותר ויותר, בסוף שזה משתחרר, זה רץ לצד השני מהר מהר וגם חזק, ו... בדיוק אז היה כל הסיפור של הקורונה, והיה ממש אי ודאות אדירה בכל העולם, וכמובן שזה קיבל ביטוי בשוק ההון. אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל פשוט הגענו למצב שבארצות הברית, למשל, אנשים עמדו בתור לחנויות נשק, אנשים בזזו את הסופרים.
מה, אצלנו?
פה לא היה נייר טואלט.
וואי, אני תכף לספר לך סיפור, אבל פחות רלוונטי.
בכל אופן, היה המון חוסר ודאות, וזה בא לידי ביטוי גם במחירי המניות. הרי לא ידעו מה הולך להיות. זה היה מאוד תקופה ככה...
מקווה שלא נחזור אליה.
מוזרה, כן. עכשיו, ככל שעבר הזמן, וראו שחוסר הוודאות יורד, ואפשר לחיות עם זה, וכל המדינות הכניסו כספים, ואפילו גם פה בישראל וגם בחול, שלחו לאנשים כסף בדואר, ופה קיבלנו ביטוח
לאומי. פרק בפני עצמו שאנחנו נעשה עליו.
עשו כל מה שצריך, שוב, קובעי המדיניות, המדינות, הממשלות, אין להם שום אינטרס שתהיה פה אנרכיה, ושאנשים יאבדו אמון בממשל, או בכסף, או בשוק ההון, ושתהיה איזושהי חוסר יציבות. עשו כל מה שצריך כדי להחזיר יציבות לשווקים, ובאמת, כפי שכולנו יודעים, הסיפור בעצם גילו שהחיים נמשכים גם בתקופת הקורונה, הרבה עסקים עברו לאונליין, אמנם פחות טיסות, פחות נופשים, פחות חופשות, אבל כל האוכל עבר לאונליין, כולם התחילו לזמזם בזום, ואפשר לעשות פגישות, אפשר לעשות פגישות גם בלי לראות את הבן אדם פיזית, ולא כולם קרסו, זאת אומרת, אנשים עדיין צריכים לאכול, אוכל היה בסופר, ואתה יודע, הגלגל המשיך להתגלגל, ובעצם כל מה שירד, הבינו שאוי אוי אוי, הכל בסדר, וכל התעשיות שבעצם לא נפגעו, פשוט חזרו חזרה, ואפילו רצו למעלה.
כל אז למשל... שנייה לפני שאתה ממשיך בקטע הזה, אני רוצה להשמיע לך את הגורו שלנו,
כן.
מר וורן באפט.
בחור נחמד.
והקטע הקטנה בעצם כנס המשקיעים האחרון של ברקשייר האת'ווי, שממש, מתי זה היה? נראה לי היום, אתמול?
ממש בימים האחרונים.
אוקיי. ונשמע מה הוא אומר, ואחרי זה אנחנו נשמע גם את הדיסקליימר שלנו, ואז אנחנו ניגש לדוגמאות למה יש בעצם את החריגה המוזרה הזאת בשוק. אז קודם כל, מיסטר באפט, פליז.
So, I just want to tell you, it's not as easy as it sounds.
תודה לך, מיסטר באפט. עכשיו אנחנו נשמע את הדיסקליימר שלנו, כדי שתדעו שאנחנו לא אחראים למה שתעשו, אלא אם כן תפנו לאיש מקצוע בעל רישיון. בבקשה, מיסטר דיסקליימר.
האמור בפודקאסט זה אינו תחליף לייעוץ פנסיוני, ייעוץ השקעות או מיסוי המותאם אישית לכל משקיע או צרכן פיננסים. התוכן המובא אליכם בפודקאסט זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת ניירות ערך ואו נכסים פיננסיים ואינו מחליף ייעוץ פנסיוני. על ידי יועץ, משווק, סוכן מוסמך המתחשב בצרכיו המיוחדים של המאזין כהגדרתו בחוק. המרכז הישראלי לחיסכון, או מי מטעמו, אינו אחראי לכל פעולה שבוצעה על ידי מאזיני הפודקאסט, בהסתמך על התוכן שנאמר, וכן כל מי שמאזין לפודקאסט ופועל על פיו, אחראי בלעדית לתוצאות פעולותיו.
תודה לך, מיסטר דיסקליימר, וחוזרים אליך, שי.
מה שחשוב להגיד, תראה, בסוף חודש מרץ, השווקים התחילו לעלות. לא בבת אחת הכל עלה, אבל בסופו של דבר זה עלה. היום, כאשר אתה מסתכל על ממוצע התשואה שעשתו ב-12 חודשים האחרונים,
נכון, זה מה שמציגים לאנשים.
ללא מרץ.
אוי, מעניין.
אז מה החוכמה, בלי לראות, אתה יודע, את החלק הזה של מורידים תקפיץ, כן. בוא את זה לא נסתכל, והוי איזה יופי.
וזה הרי, בעצם מה ש...
זה מה שהיה. עכשיו, אנשים בדרך כלל, כאשר הם משקיעים את כספם, הם רוצים לדעת שהם משקיעים במקום טוב, במקום מוצלח, איך הם יכולים לדעת שזה מוצלח? בוא נראה מה עשיתם פעם. כאילו שמה שהיה פעם מרמז משהו כלפי העתיד, אבל אין פשוט משהו אחר.
אין לנו כדור בדולח.
אין משהו אחר, אבל אם תחשוב על זה, כשאתה נוסע ברכב שלך, אתה מביט בשמשה האחורית כדי לדעת אם זה בסדר. בחיים לא, נכון? אתה מסתכל על השמשה הקדמית, אתה מסתכל בווייז, אתה מסתכל על המד לחץ השמן במנוע, על הטמפרטורה של המנוע שלך, כמה דלק יש.
זה מורד גשם.
כן, אתה מסתכל קדימה, מנסה להעריך את הדרך קדימה, לא אחורה. אבל משקיעים רגילים, לא משקיעים מיומנים, לא יודעים להסתכל בצורה שכזו, ולכן הם אומרים, טוב, אם זה הצליח, אז אני רוצה להצטרף לחגיגה.
זה הבאזוורד של משווקי ההשקעות.
כן, אז מראים לך משהו שהיסטורית הצליח, בשאיפה שתיכנס, ואם יצליח, יצליח, אם לא, לא. זה גם דרך, אבל היא לא שונה מהימור בשום צורה אחרת.
מסכים איתך. אז כמו שמיסטר באפט אמר, זה לא קל כמו שזה נראה, ועכשיו אנחנו נציג, אנחנו נזכור דוגמאות למעשה, כדי שיהיה לנו יותר קל להבין. אז אם אני נגיד הולך לגמלט, ואני בוחר 3 קרנות השתלמות באקראיות, 3 קרנות השתלמות של בתי השקעות גדולים, בוא ניקח לצורך העניין את אקסלנס, את אנליסט ואת אלטשולר שחם, מסלולים כלליים.
כן, אפשר לראות...
כולם יכולים להיכנס בגמלט ולראות.
קודם כל פה במניות הם משקיעים בערך 35-40% משהו כזה.
אפילו יותר, יש כאלה שמגיעים גם ל-40%.
נכון, מותר להם חוקית עד 50, בלי יותר מדי עניינים. אבל אפשר לראות שנה האחרונה יש פה אקסלנס באנליסט 23.4%, זה המון.
24% זה באשר הגברת אמרה לי.
כן. ובאלטשולר שחם, זה קרן השתלמות, אני חושב היום היא הכי גדולה בישראל, 55 מיליארד שקלים שם מנוהלים בקרן אחת, 20% בלבד, כן? אוי אוי אוי, אם לא 24, תשמע, 20% בשנה, תן לי כל שנה מעכשיו קדימה, אני אומר לך תודה.
חצי, למה? גם חצי היית קונה.
אומר לך תודה 10 פעמים.
גם חצי היית קונה, ואתה יודע מה? גם רבע היית קונה.
כן, אבל זה ככה זה קורה. ברגע שיש באמת תקופות טובות בשוק ההון, הרבה מאוד משקיעים פתאום מגלים שזה כדאי ורוצים להצטרף לחגיגה.
ושוכחים שהם רואים להם רק חלק מהתמונה.
כן.
בואו נלך נגלוש רגע לתקופה אחרת, יותר חשוכה, שנה לפני כן. כלומר, אם אני אלך אחורה לתקופה שהסתיימה במרץ 2020,
כן.
והתחילה באפריל 2019, אפלה ופלה, מה אנחנו רואים?
מינוסים.
מינוסים, מינוסים יפים מאוד אפילו.
הממוצע היה סביב 3.5% מינוס במצטבר, שנה שלמה. כלומר, בן אדם במשך שנה איבד 3.5% בממוצע מכספו, ועוד שילם על כך גם דמי ניהול. כמובן שגולת הכותרת הייתה חודש מרץ, בו עוד פעם, בחודש אחד בלבד.
מחקו את כל השנה ועוד אפילו חלק של השנה אחרי.
כן, שזה באמת לא נעים, אבל שמשקיעים בשוק ההון, חלק מהעניין זה שיש גם תקופות כאלה, ולכן אנחנו תמיד אומרים שההשקעה בשוק ההון היא מתאימה לטווח ארוך, לא מי שצריך את הכסף עוד שנה, עוד שנה וחצי, שנתיים, או לאיזה קנייה דירה, שזה סכום גדול שהוא בונה עליו, כדי שחלילה אם יקרה איזשהו אירוע כזה שלא ניתן לצפות אותו, הוא לא ינזק כספית ויפגע בעצם בתוכניות שלו.
נכון מאוד. בואו אני אנסה רגע, למי שפחות הבין אותנו עד עכשיו, אני אנסה רגע לתאר את זה ויזואלית בצורה של גרף. תדמיינו שאתם מסתכלים על גרף שהולך, עולה ויורד, עולה ויורד, עולה ויורד, ותדמיינו שאתם כרגע מסתכלים על החלק הנמוך ביותר בגרף, ושמה שמראים לכם זה רק את החלק של העליות למעשה, רק את מפה ואילך. זה בעצם התשואה שאותה גברת שתיארתי, היא בעצם ראתה, ולכן המצב עצמו, ההצגה עצמה היא לא הגיונית. היא לא הגיונית כי אי אפשר להסתמך עליה לטובת העתיד, ואי אפשר לקבל החלטות על סמך ההצגה הזו. דבר אחרון שרציתי שנראה, שי, שנזכור שוב, זה גם מסתכל על שוק הקרנות הנאמנות לצורך העניין.
כן.
ואנחנו נראה שאנחנו לא מטורים של בעצם סוג של קונסיסטנטיות. גם פה יש פה עקביות
okay.
שלוקחת בחשבון, לצורך העניין, קרנות הנאמנות. זה בעצם המוצר שהבנק ישווק, ואם אנחנו נלך על קרן הכי, אתה יודע, דפנסיבית.
מרבית ניירות הערך עלו בערכם בשנה האחרונה, וכל מוצר שמשקיע בניירות ערך הצליח יפה. ובהחלט כל אחד שהוא שומע על זה והוא רוצה גם ליהנות מהמגמה ובאיזשהו חשיבה שזה ימשיך קדימה גם, רוצה להצטרף, מגיע או לבנק או לסוכן הפנסיוני שלו, או לכל גורם שמתעסק בהשקעות, ומעוניין גם, אתה יודע, הרי בבנק היום תשים פיקדון, עובר ושב, מה אתה יכול לקבל? שום דבר, וזה מאוד חבל. כשאתה רואה שיש אפשרות...
זה מפתה, 20% תשואה, זה מפתה.
כן, אפשרות הרבה יותר קורצת, אז אנשים מתפתים.
ואז בן אדם בא, שם את כל המונו בשוק ההון, ומצפה, בונה לעצמו הרמונות בראש, ובסופו של דבר מגיע למסקנה שזה 20%.
אין שום סיבה שאדם לא יצליח בהשקעה בשוק ההון, כאשר הוא מקפיד על דרך ועל שיטה, ולא בצורה אקראית, בא וקונה כל מה שהוא רואה כי זה עלה אתמול, ולך תדע מה יהיה מחר. יצא לי בהיסטוריה שלי גם לנהל חדר מסחר לניירות ערך, ועבדתי המון עם משקיעים פרטיים בכל מיני צורות של ניירות, וראיתי הרבה מאוד אנשים שפשוט היו באים עם סכומים מאוד יפים, ופשוט קונים, מוכרים, מוכרים, קונים, בלי באמת לדעת מה הם עושים, וממש מאבדים את כל כספם, וחבל שזה ככה, כי באמת המטרה של שוק ההון היא לא שאנשים יעשו שטויות עם הכסף שלהם, אלא שהם יקבלו ריבית טובה יותר ממה שיש בבנק.
או חלופת השקעה.
כן, וזה כל הרעיון. ולכן רצוי לעשות את זה בליווי והסבר של איש מקצוע, שמבין בזה, שהוא מוסמך על ידי הרשויות המקומיות, על ידי מדינת ישראל, ולא כל אחד שמגיע עם עניבה וג'ל בפוני, ושעון מאוד מאוד יקר על היד, לכאורה, כי גם כאלה יש.
שבאת מסתכל, הוא לא כזה אמיתי.
כן, מהליבה ב-40 השודדים. אבל כן, רצוי לעבוד תחת פיקוח, תחת ייעוץ, תחת הכוונה מקצועית, כדי שהדברים יעבדו כמו שצריך.
תודה לך, שי. זה הסוף של הפרק ספיישל הזה שלנו. אתם מוזמנים להשאיר שאלות בקבוצת פייסבוק שלנו, טיפים בנושא ביטוח, פיננסים, פנסיה וחיסכון. אנחנו כרגיל נמשיך בפרקים חדשים במהלך השבוע, אנחנו נקליט פרק נוסף. אתה יודע, אגב, אתם טיזר, הפרק החדש, הפרק הבא יהיה על פיצויים. פיצויים ואיך לאכול את הדבר הזה, את המילה הזו, פיצויים.
איך לא לאכול.
איך לא לאכול, איך להשתמש, לא להשתמש. אבל פיצויים זה דבר שחשוב להתייחס אליו, הגיע הזמן שבאמת נעשה איזה איזשהו רפרנס. ואני מודה מאוד לך, שי, ולמאזינים שלנו, וניפגש בפרק הבא.
ביי ביי.